תורה נ"ד, על רגל ההנד, ויהי מקץ שנתיים ימים, אומר רבנו, צריך האדם לשמור את הזיכרון, שלא ייפול לשכחה, שימיטת הלב. שיזכור תמיד את העולם הבא, היינו את הקדוש ברוך הוא, שכל ענייני העולם הזה לא ישכיחו ממנו את התכלית. זה נקרא מיטת הלב. אם האדם שכח את הקדוש ברוך הוא, נקרא שהלב שלו מת. כשהלב מת, אז הרגש מת, אז אין לו רגש, ו... מתגברים הדמיונות שנמצאים אירורי הלב. אירורי הלב זה בן אדם מדמיין דמיונות. אז הוא אומר, צריך לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה, שהיא מיטת הלב. לשמור את הזיכרון כל הזמן הקדוש ברוך הוא בראש שלו. רבנו אומר, לא ישכח את עלמא דעתא, זה נקרא העולם הבא. העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא, צריך להבין. העולם הבא, יש אנשים מתארים להם שזה איזה ציור, משהו. העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא, זה להתחבר, לדבק בחזרה בקדוש ברוך הוא. אז לשמור את הזיכרון, אז כל הזמן להיות מסביב לעניין הזה, לזכור הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, להיות כל הזמן סביב הקדוש ברוך הוא. תכף, כשמקיץ משנתו, צריך להדביק מחשבתו בעולם הבא. ועיקר הזיכרון לזכור את העולם הבא, כלומר את הקדוש ברוך הוא. זה רבי נתן אומר. צריך להדביק מחשבתו בקדוש ברוך הוא מכל פרטי העולם הזה. לדעת שכל פרט מכל הנמצא במציאות מתחיה ומתאווה ומושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לומדים את זה, ולומדים ומדברים ומדברים ומדברים. זה צריך להגיע למדרגה, למדרגה שזה... אתה לא חושב על זה, זה ככה, אתה חי את זה, זה יושב לך. אתה לא צריך לזכור, זה הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא. אתה חי את זה, אתה הופך להיות זה. זה נקרא מדרגה שקנית אותה כבר. בלי שיזכירו לך, בלי שידברו איתך, אתה כל הזמן הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אתה כל הזמן מסתובב לך בראש, כל מה שקורה מסביב, הקדוש ברוך הוא. מחשבה, בדיבור, במעשה, במקרים, במה שקורה, הכל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר, צריך להדביק מחשבתו בקדוש ברוך הוא מכל פרטי העולם הזה, כל הפרטים. פרטים זה המקרים, הפרטים זה המציאויות שיש, הצמצומים שיש. לדעת שכל פרט מכל הנמצא במציאות מתחיה ומתאווה ומושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם בכל יום מחשבה, דיבור ומעשה. זה שהוא רבנו אומר שהוא מזמין לך, זה צריך לתת לך מחשבה, לנסות להבין, זאת אומרת, מה זה נותן לך הדיבור הזה? הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם בכל יום מחשבה, דיבור ומעשה. קוראים לך מקרים בחיים, קוראים לך עניינים בחיים. כשהדיבור הזה יושב לך בראש, הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם מחשבה, דיבור ומעשה. אז שקורה הזה עניין, ישר המשפט הזה קופץ לך בראש. אז כשהוא קופץ לך בראש, אתה שם לב, זה הוא זימן לי את המקרה הזה, הוא זימן לי את המחשבה הזאת, הוא זימן לי את הדיבור הזה, אז אני לא אעביר אותו מהתודעה הצידה, לא סתם מקרה, אלא יש פה איזה רמז. אתה עסוק במשהו, אתה נמצא באיזה עניין, ופתאום המחשבה הזאת, הדיבור הזה של רבנו קופץ לך בראש, שהקדוש ברוך הוא מזמן לך את המחשבה, הדיבור מעשה, אתה ישר נדלק על המקרה הזה שעבר לך מול העיניים, אתה מתייחס אליו ברצינות, אתה מתחשב בו, זה לא המקרה עבר ועבר. כי הדיבור הזה צריך להזכיר לך את העניין הזה. ברור מה התכוונתי? נפתני, לא הבנת? הבנת? שיעשה, אין לו זמן עכשיו. הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם בכל יום מחשבה, דיבור ומעשה. אז עוד פעם, זה עכשיו הדיבור הזה צריך כל הזמן לנקל לך בראש. עומד לך בתת ההכרה באיקון, הדיבור הזה. אז אתה חי, זורם בחיים, פתאום מזדמנת לך איזו סיטואציה מסוימת, ששם אתה צריך לעשות איזו החלטה, ששם שאתה צריך להיות. פתאום קופץ לך הדיבור הזה. הדיבור הזה קופץ לך, זאת אומרת לך, ככה זה ברצינות. כי אתה עסוק במשהו, ופתאום מהצד, משהו כאילו לא קשור לעניין, קופץ לך. מישהו זרק איזה משפט מהצד, אתה נמצא באיזה ישיבה במשהו, מדברים בעיני מסוים, ופתאום מישהו מהצד זרק משפט. אתה מעיף את זה. אבל כשאתה זוכר בכל יום, קדוש ברוך הוא מזמן לאדם, דיבור, מחשבה או מעשה, הדיבור הוא שמעתי מהצד, שאנשים בדרך כלל זורקים את זה, עזוב, זה לא לעניין. עכשיו, מה זה, מה אתה מספר לי סיפורים? הוא לוקח את זה. הוא לוקח את זה, מצרף את זה לעניין. עכשיו יותר ברור. כן? לפי היום, לפי האדם, לפי המקום שבו הוא נמצא, ובתוך המחשבה, דיבור ומעשה, אלו מרמז לו רמזים, כדי שיזכור אותו וידבק בו יתברך. איך אתה נזכר בו? ברגע שאתה משתמש בעצה, ברעיון, בזריקה הזאת שקדוש ברוך הוא זרק לך, אתה משתמש עם זה, אז אתה נדבק בו. זה הקדוש ברוך הוא, זה הרעיון של הקדוש ברוך הוא, זאת העצה שהקדוש ברוך הוא עכשיו הציע לי. עיקר יציאת מצרים. הייתה שהתפשטו ונתגלו ויצאו המוחין מהמצרים שלהם דרך הגרון. כלומר שהשכל שיש במוחין יצא בדיבור. אז אנחנו יודעים את הסיפור של יציאת מצרים, עם ישראל, משה יצאו ממצרים. ורבי נתן אומר שכל הסיפור הזה של יציאת מצרים וכל מה שכתוב בתנ"ך זה מה שעובר על בן אדם באופן אישי. הסיפור של כל בן אדם כתוב בתורה. זה ספר תולדות אדם. על התורה כתוב, זה ספר תולדות אדם. זה ספר שמספר לך כל מה שיעבור עליך בחיים, וגם נותן לך עצות למה, איך להתנהג בכל מה שעובר עליך בחיים. אתם מבינים מה זה ספר תולדות, מה זה התורה? כאילו רבנו אמר, אם היו, אם התורה הייתה נכתבת כמו שהיא, בלי סיפורים, אז לא זוכר. אתם זוכרים מה הוא אמר? אם התורה הייתה נכתבת כמו שהיא, היה אפשר לברוא שמיים וארץ או משהו כזה? בתורה קס"ד רבנו אומר שהתורה נכתבה בתוך סיפורים. אם לא הייתה נכתבת בתוך סיפורים, הייתה נכתבת כמו הספר הזה, על רגל אחת. אתה מבין מה מתכוון? כללים, 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 כללים. כל הכללים האלה הרי הם כתובים בתורה בתוך הסיפור, מוסתרים בתוך הסיפור של התורה, בתוך יציאת מצרים, בתוך הדיבור של השם, בתוך הדיבור של משה. כשאתה מוציא עכשיו את, את השכל שגנוז בתוך המעשה, בתוך הסיפור, בתוך המשל, ורושם אותו פה, זה התורה. זה על רגל אחת. אז הספר התורה בעצם זה ספר של כל המהלכים שיקרו לך בחיים, כל מה שיקרה לכל אדם בחיים, והעצות איך הוא צריך להתנהג בכל עניין ועניין. זה ספר תולדות, תולדות אדם. כי מה, כי למה התורה היא החיות של כל הבריאה? כי התורה היא, הכללים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא כללים במתמטיקה, שמלמדים אותך, תשמע, או בהנדסה. נגיד, אני לא זוכר, אבל נגיד זווית, אם יש זווית 90 מעלות, שאר הזוויות, אז הן ביחד שוות 90, ומשולש שווה שוקיים, אז יש כללים, 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 שזה בטוח ככה עובד. נכון? אז אותו דבר פה. פה יש לך כללים שמדברים לך על הנפש של האדם, הנפש של האדם, החלק הרוחני של האדם, הנפש של האדם, איך היא עובדת. לכן זה ספר תולדות אדם, זה הספר של האדם. אז אתה לומד את התורה, אתה לומד בעצם את הנפש שלך, איך עובדת, את המהות שלך, וניצוץ של האלוקות. כי זה צלם אלוקים, זה נקרא צלם אלוקים, שזה קופי מבשרי, איך זה אלוה, מבשרי, מהמערכות, איך שאני פועל, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל, כביכול. ככה אריז"ל מסביר, זה ספר, מבשרי, איך זה אלוה, מההנהגות שלי, מה זה, אני זוכר, מכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל הבריאה עובדת על אותו עיקרון, על אותם כללים, כללים נפשיים. אז עיקר יציאת מצרים, עכשיו אנחנו רואים מה קרה ביציאת מצרים. עיקר יציאת מצרים הייתה שהתפשטו והתגלו ויצאו המוחין מהמצרים שלהם. יש לך מוחין. מוחין זה הנשמה שלך. רבנו אומר, תורה כף ב', צריך האדם שכל מה שעובר לו במוחין, שזה השגות אלוקות, שהנשמה משגת תמיד ורואה דברים נפלאים תמיד, היא רואה את זה. למה אני לא רואה את זה? הרי היא נמצאת בי ואני לא רואה את זה. היא לא מאירה את זה לתודעה של האדם. כשהיא לא מאירה את זה לתודעה של האדם, אתה מנותק, לא יודע מה קורה בכלל בעולמות. עיקר יציאת מצרים שהתפשטו והתגלו המוחין מהמצרים שלהם, הסגירה שלהם, המוחין, מה שהם משיגים, מתגלים ויצאו לתוך התודעה שלך. זה נקרא יציאת מצרים, יצאו מהמצרים, המוחין יצאו מהמצרים. המוחין, מה שהם משיגים ומה שהם רואים מלכות ומה שהם קשורים לקדוש ברוך הוא, כי זה חלק אלוקי ממעל המוחין. אז הוא קשור לכל הקומפלט, הוא קשור. אז הוא משיג הכל, יודע הכל, רק זה הכל סגור עכשיו בתוך המצרים בצמצום. התגלות המוחין, זה מתגלה בדיבור. לכן משה היה כבד פה, כבד לשון, במצרים, כי אז המוחין לא התגלו, לא יצאו לפועל. כשהם יוצאים לפועל, כשאדם משיג בתודעה שלו את הדבר, הוא יכול לדבר את זה. כל עוד שיש לך איזה השגות שלא הגיעו לדיבור, זה אצלך עדיין נמצא בעיבור. עוד איזה כיוון, רבנו אומר שיש לו תורות שהוא לא הצליח למצוא להם מילים בשביל להסביר מה הוא רואה. אין מילים באלף בית לתאר מה הוא רואה. זאת אומרת, מה זה אין מילים? הנביא גם היה רואה דברים, אבל היה לו מילים לתרגם את זה לשפת האנושות, לדבר את הנבואה. רבנו אומר, יש דברים שאין מילים, אין משלים, אין מה להסביר מה אני רואה. אבל השמחה שלו אמר שהוא משהו כן מצליח. משהו לא מצליח, הוא בצער שזה רק יושב לו והוא לא יכול להעביר את זה הלאה. עיקר יציאת מצרים הייתה שהתפשטו והתגלו ויצאו המוחין מהמצרים שלהם דרך הגרון. כלומר, השכל שיש במוחין יצא בדיבור. כי השורש שממנו בא הכל שעליו מורכב הדיבור, הכל, צלילים, הצלילים, גלי הכל, על זה מורכב הדיבור. מה ההבדל בין דיבור לכל? דיבור זה אותיות, אתה שומע מילים. כל זה, או, עליו יושב הדיבור. ובחינת מוחין שהוא מקום גבוה ועליון מאוד. ומשם מתנוצץ בתודעת האדם האלקות. המוחין של האדם, בתוכה מתנוצץ את האלקות, להשיג את הקדוש ברוך הוא, לקלוט את הקדוש ברוך הוא, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, וזה בא ממקום גבוה מאוד. מאיפה? מהאינסוף. כי הקדוש ברוך הוא ברחמיו מצמצם עצמו, ומאיר לכל אחד בדעתו התנוצצות. כלומר, ניצוצה הבנה באלקותו. מה זה התנוצצות? הבנה גדולה זה הבנה, הבנתי, אבל יש ניצוץ של הבנה. ניצוץ של הבנה זה... אני לא יודע כמה זמן זה, על פיות שנייה, כשאתה עושה ככה, כמה זמן זה עובר, על פית שנייה אולי, לא יודע. ככה עובר לך בתוך הראש הבנה, במהירות כזאת, ככה. אבל זה תוקע אותך, כאילו אתה פתאום המום מההבנה הזאת שפתאום תק והלכה. יותר מזה אתה לא תחזיק מעמד. זה נקרא התנוצצות אלקות. התנוצצות, כאילו אתה עושה מצית שהוא אין לו גז, עושה טיק, יוצא ניצוץ ונעלם. כמה זמן לוקח הדבר הזה? ככה עובר לך בראש, ואתה מבין אותו. למרות המהירות, אתה מבין מה ראית, אבל זה ניצוץ. לא יכול להיות יותר מזה. זה נקרא התנוצצות אלוקות בדעתו. כלומר, ניצוצי ההבנה באלוקותו, ובזה מרמז לו וקורא לו להימשך אחריו. וזו ההתנוצצות הם בחינת הקולות הבאים. מלמעלה לקרוא את האדם, להתחבר לקדוש ברוך הוא. יושב לו בלב, יושב לו בלב ההרגשה שהתחברתי לקדוש ברוך הוא. ברור, אין שאלות.
הרב, את זה הוא יכול להוציא בדיבור, בכל זה משהו,
תן
לך לבן אדם.
תנסה, אם הוציא אתה, הוציא אתה. מה שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מוצאים בדיבור, לא? מוצאים בדיבור הסברים להתנוצצות. כמה שאפשר, אז זה תלוי, אם יש לך כלים שאתה יכול את מה שאתה מרגיש להעביר בדיבור מצוין. אם לא, אז אתה נשאר ככה ואתה מנסה, לא הולך. אין לי מילים להסביר מה עובר. תלוי בבן אדם. לפי השינויים, אומר רבנו, שנעשים במלאכים, היינו לפעמים יושבים, לפעמים עומדים, לפעמים נשים, לפעמים אנשים, וכן שאר השינויים. כן, השפע הבא מן השמיים נשתנה, לפעמים אש, לפעמים מים, לפעמים אבנים, וכן שאר ההשפעות. וכל אלו השינויים נעשים בעולם ובאדם. גם נשתנה רצונו לפי השינויים. לפעמים רוצה כך, לפעמים רוצה עניין אחר. יפה? אה? יפה. הרצון שלך משתנה לפי השינויים למעלה. פעם אתה רוצה כך. אז מה עכשיו? עכשיו, מה הבעיה? רבנו אומר, זה נקרא בחינת מלחמה. כל מה שנגד רצונו של אדם זה מלחמה. אז הוא חי בתוך מלחמה. למה? הוא לא רוצה. כשהוא לא רוצה, האני שלו לא רוצה, זה מלחמה. אבל עכשיו הוא אומר לך שהרצון הוא למעלה, במלאכים, בשכליים האלוקיים. המלאכים זה שכל אלוקי, ככה פועל עכשיו. שהרצון שלך כרגע ככה. ואתה נלחם. אז אתה בסדר, תלחם. ומה התוצאות? תלחם. נראה לאן תגיע, מה תצליח, מה תעשה, מה תשנה. מה שרבינו אומר בתורה קוף עין זין, לרצות ברצון השם בכל עניין ועניין, תרצה את רצונו.
לא הבנתי, יש תכנים אלוקיים שהם מוזרמים פה לבריאה, נכנסים תוך הבן אדם, גורמים לו לרצות משהו מסוים, והוא לא רוצה לרצות את הדבר הזה, או שבא לו סיטואציה שהיא נגד רצונו. זה שתי דברים שונים.
רגע, ככה, יש ככה. בוא לפרק את המערכת קצת שיהיה ברור. ים, בריכה, מעיין, בריכה מרכזית, ממנה יוצאים צינורות של מים, מתפזרים בכל מיני מקומות, מגיעים לכל מיני בריכות קטנות, מעיינות, בסדר? אני הולך לבריכה המקורית, מכניס שם, חמם את המים. מה קורה למעיין שנמצא שם בקצה ה...
שממנו הוא קבל הבריכה מקבל?
כן, הבריכה עומד לך צינורות או שבילים, נחלים שמגיעים לכל מיני ריכוזים. אני מחמם את הבריכה שם, מה קורה שם? כלום. מה זה כלום?
המעיין זורם לתוך הבריכה. לא בריכה על המעיין.
המקור זה
הבריכה.
אם המשל לא עבר, אז איך יעבור הנמשל? המשל לא עבר. ים, משל, מעיין. אי אפשר לחמם בריכה.
המקום הבא מתחמם, בוודאי, אם אתם את הדברים
הזה של הבריכה,
זורים חום.
אז הוא מדבר על הדברים, איך בן אדם, אומרים מילה שאתה מדמה שלו, ישר רצת שם, ישר שם.
מה אבל? הוא תוכיל ים, בריכה, מעיין.
הוא אמר לך, אני לומד מזה, אבל... שתי החיים שלו. הבנתי, זה רק רוצה לחמם.
בסדר, עכשיו אנחנו מבינים לך את השאלה.
לא, זהו, המדמה, לא, אני אוהב לי... אני נהנה מהעניין הזה שמדמה איך הוא הולך, בשנייה. זה יוצא מהסיפור. נתפס על משהו שהוא כאילו לא קשור.
זה לא מדמה שלי, זה מדמה של הרע, זה מדמה של כל אחד. כל אחד יש לו איזה רעיון, הוא עושה מיד המדמה שלו, עכשיו זה נכנס תוך מדמה של השני. זה צריך עוד כיוון, תיאום עמדות, איך המדמה שאנחנו נעבוד ביחד.
מה הייתה הבעיה שלו? שכחתי מה אמרת.
מעיין, בדרך כלל,
מעיין הוא נותן.
מעיין הוא בדרך כלל, הוא המקום.
מה הייתה השאלה שלו? מה שאלת?
אתה אמרת שמחמלים את הבריכה, מה קורה למעיין?
כן, כלום אמרת.
למה? כי בדרך כלל, מעיין הוא המקור, משם הולך לבריכות, והבריכות הולך הלאה.
צינורות, נחלים.
אז בקיצור, המים, כל המים האלה, כמו שפיזרנו אותם, זה הכל אלקות. מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלבדו, הכל אלקות. עכשיו, השינויים בשמות, השינויים בשמות, הם נקראים על פי, אני מכניס עוד משל, על פי החבל, אתה לוקח חבל עם הצופים, שם אותו בבריכה, ואתה אומר, זה תחום, נקרא בריכת ילדים עד גיל 7. לוקח חבל אחר עם הצופים, שם בבריכה, בקטע השני של הבריכה, זה למבוגרים. מה עשית? שום שינוי לא קרה במים, נכון? רק נתת הגדרות. הגדרות זה הגבולים הלבושים של המים. בסדר? הכל זה אינסוף. אז מה שקורה במקור, קורה בכל המקומות. אז כשרבנו אומר, כשהם יושבים, אתה יושב. כשהם רוצים, אתה רוצה. כשהם ככה, אתה ככה. מה שקורה במקור, קורה בכל הזה. חיממת את המים במקור, כל המים התחממו. זה הרצון של עכשיו, זה המציאות של עכשיו. עכשיו החבל, הלבוש, הוא לא מתאים לו. יש לו בחירה. לא רוצה, לא רוצה, תלחם עכשיו. זה המלחמה. מי נלחם? החומר, הגוף. לא רוצה להתבטל לקדוש ברוך הוא, לא רוצה להגיד שיש מישהו מעליו. הגאווה, אני, החומר. החומר הוטבע בו, רבנו קורא לזה ישויות. כל הצמצומים הם ישויות. מה זה ישויות? יש, אני יש. אני יש, זה גאווה, אני מחליט, אני רוצה, יש לי ככה, ככה, ככה. ורבי נתן אומר, כל הישויות האלה, צריך להיזהר כשאתה מגלה את זה, שלא תבטל לאנשים את הבחירה כדי שישארו הישויות, כדי שיהיה מי שיעבוד.
יעבוד, ללכת לעבודה.
רבי נתן אומר, אסור לגלות, לבטל את הבחירה של האדם, כדי שישאר בדמיון, ויפעל, יהיה מישהו שיפעל. שילך ויעשה ויבנה, כי צריך לשכלל את העולם, צריך כלים להוציא לפועל את הזה.
שיעבוד עלינו, ואז ככה אנחנו נגלה יותר אלוקות.
אז עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על הקטע מי שפה באזור של הבטלנים.
ביטוי. לא, לא עובד, יהיו גורים, תשמעו.
אנחנו פה. ההלכה אומרת, עיר שאין בה 10 בטלנים, אל תגור בה. זה נקרא בטלן, יש עוסקים בתורה. הם נקראים בטלנים, למה? הם בביטול. יש פה כאילו, בוא נגיד, יש איזה חוקים בטבע, בפיזיקה. אתה תשתלב איתו, תתמרן איתו, תנווט אותו, אבל אתה לא פתאום תגיד, אני רוצה לעשות משהו הפוך מהטבע, אבל זה ככה הטבע. ורבנו אומר בחיי מוהר"ן, אי אפשר לשנות את הטבע. ואם משנים אותו, השינוי הוא רק זמני לזמן קצר. לכן היה קשה קריאת ים סוף. טבע. זה חוקיות, זה כוח אלוקי שהחליט ככה יהיה. אז מה שיש לנו זה להתבטל, זאת אומרת לזרום. לזרום עם הקדוש ברוך הוא, לזרום עם הקדוש ברוך הוא ולנווט. אבל ללכת עכשיו להילחם, לשנות את המציאות הזאת, זה סיפור. לפי השינויים שנעשים במלאכים, היינו לפעמים יושבים, לפעמים עומדים, לפעמים נשים, לפעמים אנשים, וכן שאר השינויים, וכן השפע הבא מן השמיים נשתנה. לפעמים אש, לפעמים מים, לפעמים אבנים, וכן שאר ההשפעות, וכל אלו השינויים נעשים בעולם ובאדם. גם נשתנה רצונו לפי השינויים. לפעמים רוצה כך, לפעמים רוצה רצון אחר. גם שמנסה האדם להבין את הרמזים שמרמזים לו, שמרמז לו הקדוש ברוך הוא, צריך לצמצם מחשבתו בזה לפי מדרגתו, שלא יצא חס ושלום מגבול הקדושה. כלומר שיצמצם את הבנתו ויבין רק רמזים של קדושה, ואם מבין רמזים שאינם בקדושה, יסלק אותם מעליו. זה גבול. לך עם הצמצום הזה, וגמרנו, סגור את עצמך בתוך המגבלות האלה. רמזים, אתה רוצה להיות חופשי ולהבין ואת הקדוש ברוך הוא ורמזים, טוב מאוד, שיהיה לך גבולות. הגבול שלי רק בטוב, רק בקודש, בדברים הטובים. כי אנשים יוצאים מהגבול, הוא מבין כבר רמזים, ואז הוא מבין רמזים והולך לעשות דברים. כאילו צחק את המשחק הזה עד כאן. בקיצור, זה הגבולות, אל תצא מהגבולות האלה. ואז רבי חיים ויטל, בשער רוח הקודש כותב, וגם מי שזכה לרוח הקודש זה קדושה, שמבין את הקדוש ברוך הוא, ושומע רמזים, צריך כל השגה שהוא משיג, לבדוק אותה. אם אין שם תערובת של שקר, של כוח המדמה. בקדושה, זכה לרוח הקודש.
איך הוא בודק?
איך הוא בודק? הוא אומר את זה שם, איך הוא בודק? אם אין שם שקר. מה אני אחפש איזה מילה, נמצא את זה? אולי אני ארשום מערכו, נגיע לזה.
זה לא ממשיך עם הכלל שרק אם זה טוב או לא טוב?
כן, 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 בטא.
זה בגדול.
הנה, מצאתי. מצאתי. אומר רבי חיים ויטל, כאשר תחול על האדם רוח הקודש, צריך שיבחן. אולי עדיין איננו זך ונקי, זה ציטוט. והרוח הזה הוא סיטרא אחרא, או לפחות תערובת רע בטוב. וזה ייבחן על ידי מה שנגלה אליו. אם כל דבריו אמת או שקר ואמת מעורבים. אמת או שקר ואמת מעורב. אם דבריו בדברים בטלים של הבלי העולם הזה, או בדברים שאינם על פי התורה וכיוצא בזה, אז צריך לדחותו מעליו. הנה, סימנים הם ככה. אם כל דבריו אמת או שקר ואמת מעורבבים, דברים בטלים בענייני העולם הזה שטויות, דברים שאינם על פי התורה, וכיוצא בזה, אז צריך לדחותו מעליו. את רוח הקודש הוא אומר לך. כאשר תחול עליו, רוח הקודש, תחול עליו. זה אחרי שהוא מביא הרבה הקדמות. איך תחול עליו רוח הקודש, שיתקדש ויתבודד. וזה, מערכו כותב שם בשביל רוח הקודש, הרבה הרבה בשביל להגיע למדרגה הזאת. אחרי שחל עליו רוח הקודש, צריך שיבחן אולי עדיין אינו זך ונקי.
מה זה
עניינים
בטלים של העולם?
אל שטויות. נותן לך רעיון של דבר, נגיד. לא יודע, במטבח ופה וכל מיני סתם.
לגבי אנשי העסקים, יש לו איזה רוח הקודש לקנות משהו? סתם דוגמא. באמת אני שואל. זה נקרא דברים בטלים או שזה עדיין?
לא, אני לא חושב שזה דברים בטלים. זה לא דברים בטלים. הוא נותן לך כוח לעשות חיל, כתוב. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הרעיונות איך לעשות את העסקים, איך... אף שהגיע האדם למדרגה שמכל ענייני העולם הזה הוא רואה את השגחתו התברך, והוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא מכל ענייני הגשמיות, אל ירבה לעסוק בגשמיות. אלא צריך שתהיה לו מידת ההסתפקות, רק מה שמוכרח ולא יותר. למה? אז שתי טעמים. טעם אחד...
כמה זה מוכרח?
מה?
כמה זה מוכרח? צמצם לך את זה.
דברים שמוכרחים... הבא בן אדם ואומר, תשמע, אני לא צריך ללמוד תורה, לא צריך כלום. גמרנו במדרגה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא מכל ענייני העולם הזה. דבוק, דבוק בקדוש ברוך הוא חי, מה זה מאושר, בכל דבר את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, יש שתי טעמים שאל תדבק בזה. קח רק את המינימום, מה שאתה צריך. אתה צריך לעבוד, אז אתה משם רואה את הקדוש ברוך הוא, אז אל תגיד, אני רואה את הקדוש ברוך הוא ממילא בעבודה, אז אני אעבוד 20 שעות ביום, אז גם יהיה כסף וגם יהיה זה. ממילא אני מגיע לתכלית דרך העבודה, או דרך הספורט, או דרך מה שיש לי. אז הוא אומר, שני טעמים. טעם אחד, משום שזה קדושה נמוכה. זה התגלות אלקות במקומות נמוכים. בתוך החומר. ושמה יש מקום למדמה לשלוט, להטעות אותך. באיפה הוא יטעה אותך? הוא יעביד אותך 20 שעות בסוף, ובסוף גם שמה יעשה לך איזה סטייה קטנה במוח, יפיל אותך לגמרי לאיזה כיוון. מקום מסוכן, רבנו קורא לזה. זה מקום מסוכן, רגלי הקדושה, רגלי האלקות מתגלים במקום הזה. זה טעם אחד. טעם שני, יש קדושה יותר מזוכחת ומתוארת, תאורה, בשביל להשיג את האלקות במקום תאור יותר, בתוך לימוד התורה. כשאתה עוסק בתורה, אתה כל הזמן עוסק בקדוש ברוך הוא. הוא מדבר, מדבר תורה, לומד תורה, מתפלל, אתה כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. אז הנה, אתה משיג את הקדוש ברוך הוא במקום תאור, נקי, לא במקום של דמיונות, מקום של כל מיני, יכולים להוריד אותו לתאוות, זה גם מהשם, הוא רואה פתאום איזה תאווה, אז הם תיקונים, ויש פה עניינים, כמו שהיו כאלה. כן, היו כאלה. היו כאלה שעשו תיקונים. תיקונים לתלמידים, תיקונים לנשותיהם, תיקונים לכל מיני, יש כאלה. והפלא שאין להם שכל, עוד ממשיכים ללכת וללמוד שם וכל מיני. אז זהו, זה מקום מסוכן, רבנו אומר, כי זה עברת הגבול, עכשיו כל תירוץ שתביא לי לא משכנע. עברת את הגבול, עברת את ההלכה, עברת את התורה, שום שכנועים לא יתקבלו פה. אני אוכיח לך, בוא, אני אראה לך לפי האריזה, לפי זה, לפי העולמות, תיקונים, עניינים. בדיוק מתאים התיקון הזה, הכל מתלבש, בדיוק, הפאזל, שהוא צריך לעשות להיד תיקון, צא מזה. צא מזה, זה לא ההלכה. זה לא ההלכה, כל הבניין שבנית הוא יפה, אבל הוא לא אמת. בניין יפה הוא לא אמת, זה לא מוכיח את האמת. הבניין היפה שכל הפאזל יתלבש, הכל במקום, ונראה לך איזה יופי, זה לא ראיה לאמת. ראיה לאמת זה מה שהתורה אמרה, זה האמת. אבסולוטית, בלי חשבונות, בלי הבנות, בלי כן, לא, שום דבר. ושבתא צביטא בזה, ועוד כמה רבנים בדורנו טעו בזה, מקובלים, שהגיעו לכל מיני, ועשו תיקונים לזאת ולהיא ולהוא, וכל זה שטויות והבלים. אין, יש את הגבול עמוד, זהו זה. אז זה קדושה נמוכה, ששם אתה יכול להתבלבל, רבנו אומר, ומבלבל. אז משני הטעמים האלה שבענייני העולם הזה, אף על פי שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא שם, ייקח את המינימום, מה שצריך. כשעובד האדם את הקדוש ברוך הוא מתוך ענייני העולם הזה, למשל במלאכה או במסע ומתן, אף שמקיים גם שם את מצוותיו, צריך להיזהר שהרע לא יתגבר עליו ויתאה אותו, כי העולם הזה מסובב בקליפות. הקדושה של עבודת השם בתורה ומצוות היא גבוה יותר מהקדושה שיש בעבודת השם בענייני העולם הזה, והיא רחוקה מהקליפה והרע. המון העם שאין להם את זה השכל העמיק ולהבין את הרמזים שמרמז להם הקדוש ברוך הוא דרך פרטי העולם כדי להדביק מחשבתם בבורא יתברך, המון העם שלא מכירים את העניינים האלה, אז איך הם נדבקים בקדוש ברוך הוא? זוכים לדבקות ממלא, בלי ידיעתם, כי בלי דבקות בקדוש ברוך הוא אין חיות, אדם צריך משהו להחיות אותו, על ידי שינה, על ידי מצוות ציצית, תפילין, ועל ידי תורה ותפילה ומסע ומתן, בלי שהוא יודע. קורא קריאת שמע, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הנפש שלו נדבקת באמונה בקדוש ברוך הוא. שינה. שינה, מה זה שינה? סך הכל הולך בן אדם הולך לישון. השינה זה אקט של אמונה. השינה נקראת אמונה. ללכת לישון זה אמונה. מי שהאמונה שלו התקלקלה, הוא לא מצליח לישון בלילות. הוא מתגלגל מצד לצד, מצד לצד. זה נקרא נידודי שינה. נידודי שינה זה על נפילת האמונה, זה קורה. הוא מפחד לסגור את העיניים. הוא מפחד לנטרל את המצלמות ששומרות עליו, העיניים והאוזניים שמשגיחות מה יקרה ומה יהיה, שהוא יהיה בקונטרול כל הזמן. זה כל המערכת ששומרת עליו. אז הוא כל הזמן ער. הוא לא יכול לישון. ללכת לישון זה לזרוק על הקדוש ברוך הוא. אני לא מודאג, הולך לשינה. השינה של אומן. איזה טעימה היא, אה? שם אתה מרגיש ביטחון, הולך שוכח, לא כלום לא מעניין אותי. פה קשה לך לישון, אתה מה יהיה עם זה ואיך זה, צריך לשמור על זה, לחשוב על זה. אז קשה לישון, אז שינה זה אמונה, זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה נעשה ממלא על ידי שינה, אומר רבן. על ידי מצוות ציצית ותפילין, ציצית מה זה? ציצית רמז, שמעתי מהרב ג'קי, ציצית, רמז שככה הוא הסביר את התורה הזאת בלכותי מורן, ציצית שמציץ מן החרקים. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מציץ עליך בכל מקום ומקום, הוא נמצא בכל מקום ומקום. אז על ידי ציצית אתה נזכר בדבר הזה. ותפילין זה נפתולי אלוקים לפתלתי, קשרים להתפתל שאתה קשור באלוקות. ועל ידי תורה ותפילה ומסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה, שוב פעם, אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא שהוא עומד פה, אז אני לא ארמה אותו. איך אני אעבוד עליו וגיד לו, תשמע, מוצר 100% ויש פה איזה דפקט ואני לא מגלה לו. איך? אבל הקדוש ברוך הוא פה עומד לידי ורואה שאני יודע שיש פה את הדפקט, ואיך אתה עושה דבר כזה? אז זאת אומרת, אין פה אמונה. מסע ומתן באמונה, אתה נקשר לקדוש ברוך הוא דרך המסע ומתן. המון העם שאינם יכולים ללמוד תורה מקמים את עסק התורה על ידי קריאת שמע. בשעת שינה המחשבה נדבקת בקדוש ברוך הוא. זה נקרא נדבקת באמונה. האמונה זה הקדוש ברוך הוא. יש ניצוצות שנפלו בכל דבר, במאכל, במשתה ובמלבוש, והתענוג שיש מן הדבר, מאכל ומשתה, הוא הניצוצות, והניצוצות הם אותיות. יש ניצוצות שנפלו בכל דבר. מה זה ניצוצות? ניצוצות מהחוכמה האלוקית שהתפצלה. והניצוצות האלה מקיימים ומחיים כל דבר בבריאה. כל דבר מתחיים מהניצוץ מהחוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית הזאת, היא מתבטא אצל האדם, היא מתבטא בהנאה. גם חוכמת התורה היא מתבטא אצלנו בהנאה. כשאדם לומד תורה, הוא נהנה מהשכל, הוא נהנה מההבנה, יש פה הנאה. האדם נברא ככלי להנאה, נברא ככה, השם ברא אותו כלי שרוצה הנאה. למה? כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להשלים את התכלית. התכלית הייתה עיקר בריאת העולם, להטיב לבריאותיו. מה זה הטבה? לענות אותם. גן עדן, על מה מדובר? הנאה, שמחה, הנאה, כל הסיפור זה הנאה. אז מכל פרטי הבריאה, החוכמה האלוקית התפצלה בכל פרט בבריאה, והיא מהווה, החוכמה היא איך הדבר הזה יענה אותך. המראות, הצבעים, היופי, זה הנאה, הנאה מהנוף. אתה רואה על ההרים ועל הגבעות, מברך. ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם. אתה הולך, רואה הרים יפים, אתה צריך לברך פעם בחודש. אם הוא רואה את זה יום יום, לא, פעם בחודש. על הימים ועל הנערות הגדולים ועל כל הפלא של הבריאה, אתה מברך. מה זה ברכות הנהנים? אתה מברך על ההנאה. זאת אומרת, החוכמה האלוקית מתבטאת בהנאות. זאת אומרת, עכשיו, הניצוץ האלוקי שמחיה כל דבר הוא ההנאה. זה אומר רבנו, יש ניצוצות שנפלו בכל דבר, במאכל ובמשתה ובמלבוש ובשאר כל התענוגים. והתענוג שיש מן הדבר, מאכל ומשתה, הוא הניצוצות, והניצוצות הן אותיות. אותיות, זאת אומרת, זה מתבטא, הקוד שלהם זה אות. כל דבר שקיים בעולם, יש לו מילים, אותיות, שמעוות אותו. אז דווקא האותיות האלה ולא אלה בדבר הזה, כי הם באות לגלות את המהות של אותו דבר, ממה הוא מורכב. בכתבי האריז"ל מוסבר, אני לא יודע את זה, אבל רבנו גם מביא את זה, תורה י' ז' י' ט', שהמקובלים יודעים על פי מילה, על פי האותיות שלה, שמעוות את המילה, מאיזה ספרות בנויה המילה הזאת, המקור שלהם. יש אותיות שמורות על החסד, אותיות שבאות מצד הגבורה, אותיות שהורדות מצד ה... אז לפי החיבור של האותיות, אתה יודע עכשיו מאיזה דבר זה. רבנו אומר, נמצא את זה, שכשאדם רוצה ליהנות מהאותיות של הדבר, אני לא זוכר, י' ז' י' ט', איזה תורה זאת?
י'
ט'. הוא צריך להיות חכם בחוכמת הקבלה, אני חושב. ככה הוא כותב?
ממתוק ומלוך, שיודע כל דבר.
חוכמת הקבלה. בואו נראה, אולי אני מוצא את זה צ'יק צ'ק. הוא כותב מאורן. הנה, תורה יוטט. הנה. אומר ככה רבנו, על ידי החוכמה, הוא אומר, קצת לפני כן נקרא, אוהו, יש עוד הרבה מה לקרוא פה. כל חכם פשוט, פירוש, שהוא חכם לבד, אף על פי שאינו צדיק. יכול לדע אותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל, כי מי שיודע הכוח של מתיקות ומרירות, חריפות ומליחות, שזה מרכך וזה מקשה, יש איזה חומר בתוך המאכל שהוא עושה אותו קשה, יש חומר שמרכך אותו, שמהווה אותו כרך, מתוק, מר, חמוץ, מלוח. זה מגדיל, זה מקטין, זה מקוות, זה מרחיב, ויודע התחלקות האותיות שנחלקים לשלוש אימות. אני לא יודע מה זה. א' מ' ש' ושבע כפולות ושתים עשר פשוטות, ויודע אותיות השייכים לכל ספירה וספירה, ויודע כוח של כל ספירה, שזה רח וזה מקשי. הספרות, שם המקור של רח, קשה, מתוק, מר. אז על ידי שתואם איזה דבר, או רואה איזה דבר, הוא יודע או מבין את צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר. רואה א', ד', ג', רואה את האותיות, ואז הוא יודע, האות הזאת שייכת לספירה הזאת, שייכת למתוק, שייכת לזה. כי כל דבר נשתנה בטעמו וריחו ותמונתו, הכל לפי צירופי אותיות של לשון הקודש. ששקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו וברצונו הפשוט, כך וכך אותיות שיברה בהם זה הדבר, וכך וכך אותיות שיברה בהם דבר זה, וזה בחינת חסרות ויתרות ונקודות שיש בתורה, שהכל לפי המשקל. שגורעים ומוסיפים לפי המשקל. מזה עכשיו מסתדר לנו שרבנו אומר שחכמי התורה יודעים לגרוע אות אחת ולהלביש אותה במקום אחר או לקחת משם לפה, ואז הם בוראים מציאות חדשה. וכך וכך אותיות שברה בהם זה הדבר, מבחינת חסרות יתרות נקודות שיש בתורה, שהכל לפי המשקל, שגורעים ומוסיפים לפי המשקל, שצריך לגרוע לפעמים או להוסיף לפעמים איזה אות או נקודה כדי לכוון המשקל של כוח השם, הכל לפי חוכמתו ורצונו. כי כן חייבה חוכמתו ורצונו יתברך שישקול כך וכך אותיות ונקודות ויברא בכוח הזה, ואותיות ונקודות אלו הדבר הזה. כשאנחנו אומרים ובורים עם האותיות, הכוונה האותיות הם רק הגילוי של החוכמה שנמצאת בתוך המוצר. לא האות היא העניין, האות היא רק הגילוי. זאת אומרת, כאילו הוא לקח דבר רוחני מהגבורה ואיזה דבר רוחני מספרת החסד, וערבב זה עם זה וזה עם זה וזה עם זה, והוריד את המוצר הזה, הנה הוא קיים בעולם, זה החיות שלו. והוא נותן את הטעמים, את היופי, את הצורה, הכל זה החיבור של החוכמה. החוכמה מתבטאת לפניך באותיות. כי כן חייבה חוכמתו ורצונו יתברך שישקול וכך אותיות ונקודות ויברא בכוח הזה ואותיות ונקודות האלו הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת. וכן שקל כך וכך אותיות ונקודות אחרות וברם בהם דבר אחר, כדי שיהיה לו כוח וריח וטעם ותמונה אחרת כפי אותם האותיות, וכן בכל דבר שבעולם. ומישהו חכם לבד, אפילו שהוא לא צדיק, יכול להבין כל זאת בחוכמתו, שידע אותיות שיש בכל דבר כנל. זה, הוא ידע מה המהות. אבל כשירגיש ויתענג מצירופי האותיות, בחינת ויוכל וישת, זה אי אפשר, אלא מי שהגיע לשלמות בלשון הקודש. מה זאת אומרת? שהוא ייהנה מהצירופי האותיות. כשהוא יאכל דבר מסוים, הוא ירגיש שהוא אוכל את האותיות, את החוכמה. שהוא ייהנה, זה הראשון, הוא הבין את הדבר הזה ממה הוא בנוי. השני, הצדיק, שיש לו שלמות לשון הקודש, הוא על פי האותיות יודע את החוכמה שיש בדבר הזה, זאת אומרת, הוא מבין במרכאות את הטריק. למה בן אדם נהנה מבדיחה? מספרים לו בדיחה, למה הוא פתאום נהנה ומתפוצץ מצחוק? הוא קלט הטריק. כל בדיחה, אם אין בה טריק, לא תהנה ממנה ולא תצחק. הפתעה שמספרים לך בסוף הבדיחה. מספרים לך ככה סיפור, כאילו סיפור, 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 ולא מגלים לך את הטריק. בסוף זורקים לך את הטריק. ואתה מתגלגל מצחוק מההנאה, מהשמחה שקיבלת שכל חדש. אז לקבל את הדבר הזה מכל דבר בבריאה, זה יכול להיות רק מי שהגיע לשלמות לשון הקודש. שלמות לשון הקודש, רבנו תולה את זה בתיקון הברית, שהביא התנוצצות חדש בלשון הקודש של כל דבר, היינו באותיות שיש בכל דבר, זה יכול לקיים ויוכל וישת ויטב ליבו. נכנס לו הערה, שמחה לתוך הלב. פירוש, כי על ידי החוכמה לבד יכולים לדע אותיות שיש בכל דבר שיודעים כל הנעל. דיינו, למשל, כשרואה דבר שטעמו מתוק, יודע שמתיקות כוח עולה רכך, ויודע מאיזה ספירה נמשך זה הכוח של המתיקות והריכוך, כגון מספירת החסד, ויודע איזה אות מקו בית אותיות שייך לספירת החסד, אז יודע שאותו האות מלובש בדבר הזה. וכן יוצא, כיוצא בזה בכל הדברים שבעולם. אבל אף על פי שהוא חכם גדול כל כך, שיודע כל זאת בבירור, שיודע אותיות שיש בכל דבר שצריכים לזה להיות בקי גדול בחוכמת האמת, שהיא חוכמת הקבלה, ובכל חוכמת הטבע והיסודות, הוא צריך גם להכיר, כמובן למשכיל, שאי אפשר לדע כל זאת, כי אם חכם גדול מאוד בקבלה ובשך חוכמות. אף על פי כן, יכול להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגיו יהיו מגוף הדבר, ולא מתנוצצות האותיות. בעולם הבא נהנים מזה, רק שתדעו. בעולם הבא אוכלים זה האוכל של המלאכים. שרבנו אומר שצדיקים אכלו תמן, את האוכל של המלאכים, זה האוכל של המלאכים. הם אוכלים את האותיות, את החוכמה שיש בכל דבר ודבר. זאת אומרת, השכבה הבאה של העולם הזה היא זאת. פה בעולם הזה זה בתוך המוצרים.
פה זה מתגשם יותר.
פה זה מתגשם יותר, בלבושים יותר של נגיד לחם, בצורת לחם ופרי. שמה זה השכל. אתה אוכל את השכל.
הטעמים יהיו אותם טעמים. הטעמים יישארו.
אני לא יודע, לא יודע איזה טעמים יהיו.
כאילו הלחם והעגבנייה זה רק דרך לקבל את השכל של האותיות.
כן. כדי לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שיש בכל דבר, זה אי אפשר, כי אם שזוכה לשלמות לשון הקודש, דענו שזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי, ולהשלים את לשון הקודש, עד שהביא התנוצצות חדש בלשון הקודש, דענו באותיות שיש בכל דבר ודבר, זה הצדיק שאוחז בזה, הוא די כזוכה לזה, שאינו מרגיש שום תענוג, משום דבר רחלה ושתייה ושאר התענוגים שבעולם, כי אם מתנוצצות האותיות שיש בכל דבר ודבר, אשרי לא. המקביל של כל זה, כל החוכמה הזאת, זה החוכמה הנפשית. כי כל זה מה שהוא אמר, זה החלק שמעליו יש גם את כל הנרנחי. נפש הוא הנשמה היחידה. והכלי, הגוף, הציור החיצוני, זה חלק מתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, אתה יודע את ההתנהגות הנפשית של כל דבר ודבר. זה שרבנו אמר על דניאל, שידע טבע הארי, לא הטבע הזה, הטבע שלו שהוא כעסן, אלא הטבע שלו בשורש, על ידי אותיות התורה. יש ניצוצות שנפלו בכל דבר במאכל ובמשתה ובמלבוש והתענוג שיש מן הדבר מאכל ומשתה הוא הניצוצות וניצוצות הם אותיות. כל דבר בעולם יש בו ניצוצות קדושה, היינו ניצוצות של החוכמה האלוקית שנפלו לעולם בעת שבירת העולמות להוות את פרטי המציאות. והן הנותנות להם חיות וקיום. והניצוצות האלה הם ההנאות שיש בכל דבר. זאת אומרת, למה זה החיות של הפרי? אומר זה החיות של המאכל, החיות של הפרי. כשהקדוש ברוך הוא ברא דבר מסוים, הוא ברא אותו לתכלית מסוימת. התכלית זה החיות שלו. הוא ברא אותו לזה, זה התפקיד שלו. וכשהוא יעשה את התפקיד שלו, הוא מאושר ושמח וטוב לו, ממש את עצמו, ככה אנשים קוראים לזה. כשאדם לא מממש את עצמו, אין לו חיות. כשפרי לא ממש את עצמו, אין לו חיות. כשכלי לא ממש את עצמו, אין לו חיות והוא מת. פרי שלא מממשים אותו, הוא נרכב. מת. רבנו אומר שהחיות של הסמים והמאכל, שלוקחים אותם לרפואה, זה החיות של הסם, של התרופה. והחיות של המאכל שאוכלים אותו, הוא מבסוט שאוכלים אותו. זה החיות שלו, הוא נברא למאכל. כשהוא נברא למאכל, אם לא תאכל אותו, הוא בצער. כי הוא רוצה לממש את עצמו. ככה טבוע בו. וכשהוא מממש את עצמו, הוא עולה מדרגה. כשאתה אוכל פרי, הוא עלה מצומח למדרגת אדם. ומהאדם הוא יעלה למדרגת אינסוף. הרי אנחנו כוללים את כל הבריאה שמשרתת אותנו במהות שלנו. רבנו אומר, ההנאה שיש תורה נונדלת, באותה תורה, באותה תורה. ההנאה שאדם נהנה מכל הרכוש שלו ומה ששייך לו, נמהל בו, בתוך הנפש שלו, וכשהוא עכשיו נדבק בקדוש ברוך הוא, את כולם הוא מדביק בקדוש ברוך הוא. אז הם עולים, אז הם אבסוטים. וזה החיות שלהם. והאותיות של השם של אותו דבר הם הסימן של אותה חוכמה. אומר רבי נתן, שמעתי מרבנו זל שבימי אברהם אבינו הייתה השכינה נקראת בשם שרה, ובימי יצחק בשם רבקה, ובימי יעקב בשם רחל ולאה. פה הוא מדבר על הפנימיות, כמובן על הפנימיות, על החלק אלוקי ממעל. קודשא בריך הוא שכינתה, מה שאנחנו מדברים בספרות בעולמות, קודשא בריך הוא שכינתה, זה מתבטא פה בקודשא בריך הוא שכינתה של העולם הזה, של עולם העשייה דעשייה. שמה? זה אותו חלק אלוקי ממעל שנקרא קודשא בריך הוא, והחלק שנקרא שכינתה, שהוא לבוש בלבוש של אישה בעולם הזה, או בלבוש של גבר בעולם הזה. והחיבור שלהם זה, לכן הקדוש ברוך הוא הסכים שימחה שמו על המים בשביל שלום, שלום בית. ויש גם תורה בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שיש זיווג הקדוש של איזה זוג בעולם, שכל כך בקדושה, שהוא עושה תיקונים עצומים למעלה. אנחנו חיים בעולם של הכלי, של הלבושים, של הציורים, זה העולם המדמה. רבנו מדבר על העולם הפנימי. עכשיו, בעזרת השם, במשך הזמן, אנחנו מזכחים את המדמה, מורידים את הלבושים, ונכנסים לעולם הבא. זה נקרא להיות בעולם הבא. כשאתה נמצא עכשיו מול אנשים, ואתה לא רואה את הלבושים, אתה רואה את הפנימיות. הלבושים זה רק התחפושת של פורים. לכן פורים לא יתבטל. אז אל אמרו, פורים יישאר לנצח, חג שלא יתבטל. שמעון, הכל ברור? כן? בסדר? יאללה, נעשה הפסקה.